פעם של שבע הברכות, פתאום נזכרה אמי, בדל לחיים ארוכים, שזה היום, היא לא זוכרת, אבל כך אמרו לה, שזה היום שבו נפעה סבתי, 78 שנה לפני כן. אז המשך הדברים האלה כנראה הכניסו אותי עוד יותר, בין היתר מוקדש השיעור עילוי לנשמתה הטהורה. בתוך כל הפרשות שלנו, שעסוקות בלי סוף, בנישואים ובזיווגים ובמשפחות, מגיעים הנישואים של יעקב לסיבוך שלהם, לאה, רחל. לאחר שבע שנות העבודה הראשונות שעובד יעקב ברחל, ולבן הולך להחליף את ההתחייבות, פונה יעקב אל לבן ואומר לו כמילים הבאות. היומר יעקב אל לבן, מקור אחד, הפרשה שלנו בויצא, היומר יעקב אל לבן, הבא את אשתי, כי מלאו ימי, ואבואה אליה. פסוק קשה מאוד. מאוד מובן, וזה מה שקשה. איך אומר רש"י מיד? מלאו ימי שאמרה לי אמי, ועוד מלאו ימי שהרי אני בן פ"ד שנה, ואימתי אעמיד י"ב שבטים. חשבון, די, אני כבר זקן. מתי אעמיד 12 שבטים? יש במדרשים מאוחרים יותר שהווה זה 12. הווה את אשתי, היי בית היי. מתי אעמיד 12 שבטים? וזהו שנאמר ואבואה אליה. ורק לסוף דבריו רש"י אומר מה כל כך קשה לו, למה הוא מפרש כך. והלא קל שבקלים אינו אומר כן. איזה מין סגנון זה? מה, אהבה את אשתי ואבואה אליה, ככה מדברים? והלא קל שבקלים אינו אומר כן, אלא להוליד תולדות אמר כן. שאלה של רש"י מאוד מובנת, הוא מחביא אותה בסוף דבריו, אבל היא שאלה שזועקת. איך מדברים כך? הבה את אשתי ואבואה אליה, כי מלאו יממה. ויורשה לי להוסיף, תסלח לי מאוד, היא עוד לא אשתך. במחילה, תהיה בעזרת השם מחר. תמתין, ארוסתך. שבע שנים יותר מדי חיכית, בסדר גמור, אשתך היא עוד לא, לפי הרשומות. כך התרגלתי, כך אני מבין. על זה רש"י לא שואל, מעניין. רש"י שמרגיש בעיקר בקושי של סוף הפסוק, של הסגנון, אומר בכלל, כל הכוונה היא של קודש, להעמיד תולדות. טוב, זה יפה מאוד, אבל זה עדיין מחייב הבנה. אגב, המילה הווה, היא מילה שקיימת במקרא. אנחנו מכירים אותה מהווה נגילה. אבל היא קיימת במקרא. וכמו כל מילה מקראית, אנחנו צריכים לראות את הפעם הראשונה שהיא מופיעה, וממנה נלמד כנראה מה תוכנה. הפעם הראשונה שהמילה הזו מופיעה זה במגדל בבל. שם באים איש אל רעהו, מקור שלוש, ויאמרו איש אל רעהו, הווה נלבנה לבינים. שם זה הווה וכאן זה הווה. הווה נלבנה לבינים ונשרפה לשריפה. ותהי להם על לבינה לאבן והחימר היה להם לחומר. ומעניין שבדיוק באותה מילה משתמש הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, הווה נרדה ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. השימוש בהווה הוא כל כך בולט. הם מתכננים את המהפכה העולמית במגדל בבל עם הווה, והקדוש ברוך הוא שובר להם את המהפכה הזאת עם הווה. מידה כנגד מידה. רש"י מסביר מה זה הווה. הווה אומר רש"י על ההווה שהם אומרים אחד לשני, הווה נלבנה לבינים. הווה הזמינו עצמכם. כל הווה לשון הזמנה הוא, שמכינים עצמם ומתחברים למלאכה או לעיצה או למסע. באמת הווה נגילה. זה בסדר, זה בעברית מסתדר. בואו נזמין את עצמנו למהלך הבא. בעברית אחרת המילה הווה אומרת, זה מתוכנן מאוד מה שאני אומר. זה לא איזו התרגשות של רגע. נכון? יש כאן תוכנית. שאומר יעקב ללבן, הבא את אשתי. יש פה משהו מאוד מתוכנן, מאוד מחושב. זה לא איזו התרגשות. זה מחייב הבנה. מה זה? אז רש"י אמר, להעמיד תולדות אמר כן. מדהימים דבריו של רבינו בחיי, תלמיד הרמב"ן על התורה, ואני רוצה ברשותכם לקרוא אותם רגע ביחד, ומהר מאוד אחריהם לעזוב את החלק הזה של הווה את אשתי, כי אני חושב שהוא בעצם קוד יסודי של כל ספר בראשית, מכאן של התנ"ך כולו, מהפכה מוחלטת, שכשנתתי דעתי עליה היא דבר מופלא. נתתי דעתי עליה קצת ביום שישי בערב שבת, וככל שאני נכנס לזה יותר, אני רואה שזה יותר ויותר, ונראה את זה רגע ביחד. אבל קודם כל, דברי רבינו בחיי, מקומיים לפסוק הזה, בפרשה. וייתכן, כותב רבינו בחיי, לפרש. הוא מביא בהתחלה את הדברים האלה, והלוקל שבקלים אינו אומר כן, הוא מצטט את דברי קודמיו. ואחרי זה הוא כותב כך. וייתכן לפרש, מאוד עמוק, כי הדיבור הזה ליעקב, איזה דיבור? הווה את אשתי ואבואה אליה. כל הדיבור לא צנוע, לכאורה. כי הדיבור הזה ליעקב לא היה מצד התאווה, שהיה בו רוע מוסר, רק אלא מצד השכל. לדעתי זה פירוש המילה הווה. זה מתוכנן, זה מחושב, השכל, מצד השכל. אצלנו זה לא נראה מובן, זה נראה איזה התרגשות. וידוע שאין הפרש אצל השכל, לא ברגש, אצל הרגש כן, אבל אצל השכל, בעצם, בין עברי המשגל, המין, לשאר האיברים, כגון הפנים והידיים. ומעולם, אדם ואשתו לא עשו להם חגורות לחסות בשר ערווה, עד שאכלו והמשיכו כוח מעץ הדעת ונתלבשו בתאוות. אבל לפני כן, והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבושש. הם בכלל לא הבינו למה צריך לחלק. ממה נובעת הסיבה לחלוקה? הרי הסיבה לחלוקה נובעת מזה שהתאווה השתלטה על השכל. ומבחינת עצם העניין, ברמה הגדולה, ברמה האמיתית, מה טהור יותר, מה קדוש יותר? מה נפלא יותר מהיכולת לחיות, הלוואי, מהיכולת לחיות במציאות הזאת. ועכשיו ניתוח של רבנו בחיי זה פילי פלאות. אלא שמה, אחרי שחטאנו בחטא עץ הדעת והעולם ירד אל התאווה, ונתלבשו האדם ואשתו בחגורות כדי לחסות את הערווה, אז אנחנו כבר לא במדרגה הזאת. אז איך מדבר יעקב? אומר רבנו בחיי. וכיוון שכן היו האבות שכליים כמלאכי השרת, אין לתמוע עליהם בדבר הזה. הפוך על הפוך. כי כל כוונתם והשתמשם בכלי הגוף כדי להימשך אחר השכל. לא מובן לך, כי אתה לא תופס את המדרגה הזאת. אנחנו נגיע לזה עוד מעט לאורך כל הספר. גם האימהות רחל ולאה, וגם בפרשה שלנו, שהיו מריבות זו עם זו על הפעולה הזאת הטבעית. זוכרים? הסיפור הוא בדודאים. הסיפור, אני רק אזכיר אותו שנייה בפסוקים במקור 6, ואז נחזור לדברי רבנו בחיי. וילך ראובן בימי קציר חיטים וימצא דודאים בשדה, ויבא אותם אל לאה אמו. ותאמר רחל אל לאה, תני נא לי מדודאי בנך. פעם העברנו איזה שיעור שלם על הדודאים ועל ראובן ועל מה רחל ולאה רוצים פה. אבל למה היינו צריכים בכלל לשיעור כזה? כי התחושה שלנו בפרשה היא נוראית בהמשך הפסוקים. ותאמר לה לאה לרחל, המעט כך תכת אישי ולקחת גם את דודאי בני? ותאמר רחל, לכן ישכב אמך הלילה תחת דודאי בנך. נשמע לא מבית ספרינו. ויבוא יעקב מן השדה בערב, ותצא לאה לקראתו, ותאמר אלי תבוא כי שכור שכרתיך. איזה מין דבר זה, בדודאי בני. וישכב אמה בלילה, הוא. אתם יודעים מה חז"ל אומרים הוא? היה צריך להיות פה ההוא. הוא. שכינה הייתה שם. הוא. וישמע אלוהים אליה ותער ותלד ליעקב בן חמישי. אוקיי, בסדר, אבל אפשר לקרוא לו מוישה. לא חייבים להזכיר את הסיפור. ותאמר לאה, נתן אלוהים שכרי, אשר נתתי שפחתי לאישי, ותקרא שמו יששכר. אז היא מזכירה את העניין של זלפה, אבל אתה מרגיש פה את השכר, ואתה נזכר בשכור שכרתיך. למרות שזה לא כתוב. ואתה נזכר משהו פה. ותערוד ליה ותילד בן שישי ליעקב, ותאמר לאה, זוודני אלוהים אותי זה וטוב, הפעם יזבלני אישי, כי ילדתי לו שישה בנים, ותקרא את שמו זבולון. אומר הרבינו בחיי, קראתי את כל הפסוקים כי דבריו מתייחסים לכולם, אני חוזר. וכיוון שכן היו האבות שכליים כמלאכי השרת, אני חוזר, זה השורה הרביעית, לסופה. אין לתמוע עליהם בדבר הזה, כי כל כוונתם בהשתמשם בכלי הגוף כדי להימשך אחר השכל. גם האימהות רחל ולאה שהיו מריבות זו עם זו על הפעולה הזאת הטבעית, כל דבריהם היו מן המין הזה. מה זה מן המין הזה? מהרעיון הזה, שומעים את המושג? להמשיך את כלי הגוף אל השכל. אנחנו לא מבינים את המושג הזה. להגיד שברמה העליונה הנישאה לפני החטא הראשון, לפני עץ הדעת, לפני חטא התאווה, אין הפרש בין הידיים והרגליים לעברי התאווה, ואנחנו שואפים להגיע לשם, זה מדרגה של האבות והאימהות. אנחנו לא שם. אבל צריך להתרגל למדרגה הזאת. זו דרישה מדהימה. נמשיך ברבנו בחיי. כי היו יודעות ברוח הקודש ש12 שבטים עתידים לצאת מיעקב מארבע נשים. וזהו שאמרה לאה לרחל, המעט כך תכת אישי, והשיבה רחל לכן ישכב עמך הלילה. ולאה שיצאה לקראתו ואמרה לו, אליי תבוא כי שכור שכרתיך. לא הייתה כוונתן רדיפת התאווה חס ושלום. כי אם כוונת המצווה בלבד, כאשר ידעו בנבואה, והדיבור הזה כנבואה באבות, זה שיא הדברים שרבינו בחיי. הדיבור הלא מובן מעיד על הרמה הנבואית של האבות והאימהות. אתה לא מבין את זה. אבל הדיבור הזה כנבואה באבות, כלומר באמת נכון, לא מדברים כך. התשובה ללא מדברים כך היא לא מדברים כך. אבל האבות והאימהות במדרגתם הנבואית, כן, אדם וחווה לפני החטא היו יכולים לדבר כך בדיוק כמו שהם היו יכולים להגיד, האוזן והיד והפה. אך אנחנו לא נמצאים במדרגה הזאת. לנו קשה לקלוט את זה, כמו שקשה לנו לקלוט את דברי הנביא שהם בנבואה. אתה לא יכול להגיד מה אתה רוצה. נכון? כי אתה לא הנביא. הנביא בנבואתו נמצא במדרגה הזו. אתה לא. זו מהפכת עולם שרבינו בחיי עושה פה. והדבר הזה כנבואה, הדיבור הזה, סליחה, הסגנון הזה, הדיבור הזה, כנבואה באבות, שכל פעולותיהם נמשכות אחר השכל. השכל הכוונה היא ללא התערבות של המציאות המתחת לשכל, של התאווה, של הרגש, של הזמני. וכל דבריהם, אפילו השיחה שלהם, על פיו יחנו ועל פיו יישאו. גם באימהות הנביאות אין בהן כיעור ולא רוע מוסר. וראיה ברורה לזה מה שדרשו זיכרונם לברכה, רחל, מדהים, חז"ל דורשים, מה אמרה רחל ללאה? לכן היא ישכב אמך הלילה תחת דודאי בנך. אומרים חז"ל, רחל שזלזלה במשכבו של צדיק לא זכתה להיקבר עמו. לאה שטבעה ואמרה לו, אלי תבוא כי סחור שכרתיך, נסתקרה שיצא ממנה יששכר. וזהו וישכב עמה בלילה הוא. לא אמר בלילה ההוא, אלא בלילה הוא, לפי שהוא שמו של הקדוש ברוך הוא. וזה שאמרה לאה, נתן אלוהים שכרי, כלומר, פלאי פלאות הפירוש עכשיו, נתן אלוהים שכרי, כלומר, מה זה שכרי? שכרי כפי כוונתי. אלוקים מבין את הכוונה שלי. אני יודעת שעוד יקראו את הפסוקים ויגידו, ככה מדברים? אלוקים יודע את כוונתי. נתן אלוקים שכרי, הוא מבין. כי לשון הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. ועוד מתוך מה שכתוב, הישמע אלוהים אל לאה. ואז הוא נותן לה את יששכר וזבולון, יורש שהתפללה לקדוש ברוך הוא. והלמדת כי על הפעולה הטבעית הזאת, הפוך, מאנשה זו ונסתקרה זו. אתה היית עושה ההפך, לא בעולם הזה. לאה שאמרה, אלי תבוא כי סחור שכרתיך, הייתה צריכה לחטוף עונש. רחל הייתה צריכה לקבל את השכר. והפוך, מאנשה זו רחל ונסתקרה זו לאה. והשכר והעונש אינו כי אם על מעשה המצוות, והנה העניינים כולם יורו ויעידו כי כוונתם הייתה למצווה. דברים נפלאים מאוד, קשים לנו בהבנה. אבל לשון רבנו בחיי, כי הדיבור הזה אצל האבות כנבואה, גם האימהות היו נביאות. אי המובנות לחי, כמו שאתה לא מבין דברי נביא, לא מפני שאתה לא מבין את המילים שהוא אומר, אתה מבין את המילים שהוא אומר. אתה רק לא נמצא במציאות שהוא אומר אותם. לכן אתה לא מבין איך הדברים האלה שייכים אין על המציאות. אתה מבין את המילים שהוא אומר, אתה לא מבין את המילים של הנביא. חזון העצמות היבשות, אתה לא מבין, אתה מבין כל מילה. רק אתה לא נמצא בהבנה הזאת, אתה לא נמצא שם באותו מקום, אתה לא באותה פלנטה. המילים מובנות, הכלים אותם כלים. והנפלא, נתן אלוקים שכרי, הוא מבין מה אני מתכוון. אתם תגידו מה שאתם עושים. פרשת ויצא מלאה בזה. מלאה בזה. כתוב שם בפסוק, שיעקב רואה את רחל, וישק יעקב לרחל, וישא את קולו, ויבק. אמר פעם אחד האדמורים, למה הוא בכה? הוא בכה ממה שיעשו מהפסוק הזה. הוא ידע מה עוד יעשו עם הפסוק הזה, אז הוא התחיל לבכות. כי הדיבור הזה אצל האבות כנבואה. אתה בסדר, הבנתי, אתה עם הבורטים שלך, הבנתי, מה אני יכול לעשות? מבין את המצב, אבל אתה צריך להתחיל להתרגל לאיפה שנמצא. המושג הזה של אבות ואימהות. אגב, במילה אחת, וכאן אנחנו בעצם מתחילים ללכת למקור. המעט כחתך אומרת לה רחל ללאה, המעט כחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני, הביטוי אישי הוא ביטוי של רחל ולאה. והוא מופיע בפרשה שלנו, וכל הדיון הוא, מי מבין את המושג אישי? לא בא לי. מושג אחר לגמרי. בעלי זו פעולה. אישי ואשתי. אלה הביטויים של יעקב ורחל ולאה. למה היא קוראת לראובן ראובן? ראה השם בעוניי כי אתה יאהבני אישי. למה לוי לוי? הפעם ילווה אישי אליי. יששכר, נתן אלוקים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי. זבולון, יזבלני, הפעם יזבלני אישי. ארבעה מתוך ששת הבנים בשם אישי. ורחל, שמרגישה את זה, אומרת לה, את קחתך את אישי, אישי, אשתי. אני רוצה ברשותכם להתחיל ללכת על הקוד הזה של אישי ואשתי. המושג הזה של איש ואשתו בספר בראשית הוא זה שיסביר עד כמה דברי רבינו בחיי אינם דרוש, אלא כל ספר בראשית כולו. לי הם היו חדשים, הווה את אשתי. שהדיבור הזה אצל האבות כנבואה. תרשו לי להתחיל את זה קצת מההתחלה, אבל לפני כן מילה בויצא. יעקב מגיע ללבן, מגיע לחרן, בשביל מה? מה המטרה? למה הוא מגיע? למה יצחק שלח אותו? סיבה אחת, למה יצחק שלח אותו? למצוא אישה. לברוח מעשיו, זה דיברה איתו רבקה. ואז היא באה אל אבא ואמרה, קצתי בחיי מפני בנות חטא, אם לוקח יעקב אישה כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? נכון? יצחק קרא ליעקב ואמר לו, קום לך פדן הארם, לא תיקח אישה מבנות הכנעני, נכון? לך לשם ותיקח אישה מבנות לבן אחי אמך. אמת? לצורך זה הוא מגיע. סביב מה האימות הראשון של יעקב עם הגוי הראשון שהוא פוגש בגלות? סביב מה האימות שלו איתו? אישות. יעקב מבקש את רחל, הבה את אשתי, לבן מזלזל, נכון? לוקח את לאה ומחליף את לאה עם רחל, וכל הפרשה כולה תעסוק באותה סוגיה. בוא נחזור אחורה. אני רוצה לטעון שמתחילת האבות, וזה נראה בשתי דקות, אבל אחר כך נחזור למתחילת הספר, ברשותכם. האימותים המרכביים, הבסיסיים, בין האבות והאימהות, יחד. אימותים בין האבות לאומות, יש הרבה, אברהם לוחם מלחמת ארבעת המלכים את החמישה. שרה לא קשורה, היא ודאי קשורה, אבל היא לא מופיעה במלחמה. אימותים בין האבות והאימהות יחד, עם גדולי העולם האחר, הם סביב הסוגיה הזאת של איש ואשתו. ואגב, תמיד הם מופיעים במקום שנראה או לא נצרך, או לא קשור לכל הפרשה, אני מיד אסביר את זה, או גם זה וגם זה. זה מתחיל בפרשת לך לך. אברהם אבינו מגיע לארץ כנען. נכון? מקיים את לך לך, מגיע לארץ כנען, ויהי רעב בארץ. ואז מה הוא צריך לעשות עם רעב בארץ? הוא יורד למצרים. אני, למרות שכל הפסוקים מופיעים, ממש אראה בשורות קצרות, בגלל הזמן, מקור שמונה. מתחילים מההתחלה, מהאבות. ויהי רעב בארץ, ויגד אברהם מצרים על הגור שם, כי כבד הרעב בארץ. הוא יורד למצרים בגלל הרעב. הוא חוזר ממצרים, ומה יהיה בפרשה הבאה? כשהוא יחזור ממצרים, הוא יחזור משם עם לוט, נכון? הוא יורד עם לוט וחוזר עם לוט, ומה יקרה? רואי לוט ורואי אברהם, נכון? זוכרים? רואי לוט ורואי אברהם לא יסתדרו אלה עם אלה, ולא תבקש להיפרד. בסדר? המשך הפרשות בעצם עוסק בלוט ובאברהם, נכון? ובשרה ובאגר. מה בעצם חשוב עכשיו הסיפור הבא של אברהם ושרה אצל פרעה? אם הסיפור הזה לא היה, הוא קשור איכשהו לכל המכלול? אברהם יורד למצרים כי רעב בארץ. כשיורדים למצרים כי יש רעב, אנחנו מכירים בספר בראשית, כי במצרים אין גשם, יש נילוס. אז יורדים למצרים. הבנו. מה מוסיף לי הסיפור על אברהם, פרעה ושרה? ובואו נבין רגע את הסיפור. בשנייה. ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל שרה אשתו, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה. מה זה טוב? הגיע הזמן, ידעתי. זה היה כי יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי ואותך יחיו. אם רינה אחותי את למען יטב לי ועבורך וחייתה נפשי בגללך. וכאן תרשו לי בסוגריים בחצי שנייה. שוב, תפיסה שטחית, קטנטנה, מבינה כאן תמיד את הדברים כקושייה על אברהם. למען יטב לי בעבורך, נו, אין דבר, אל תהי אצל פרעה, ואני העיקר אני אחיה. תחשבו רגע לעומק. זה הרי הפוך בדיוק. זה הכי הפוך שיש. אברהם שמוכן ללכת לעקדת יצחק. זה כל כך לא הגיוני. השיקול של אברהם הוא פשוט. כך מסביר פה במקום מיד ספורנו והעקדת יצחק. פשוט, פשוט לא חושבים על זה. את שרה ייקח פרעה. אין שאלות, עובדה שזה היה. נכון? למה את שרה פרעה ייקח? והוא נחזור רגע לממלכות הקדומות. למה הוא ייקח את שרה? כי הוא מלך. וכל בני האדם הם רכושו, על אחת כמה וכמה אנשים. כולם רכושו. אז הוא ייקח אותה בוודאי. נכון? למה צריך שהיא לא תהיה אשתו של אברהם? זה אני אזכיר בשנייה אחת. אנחנו מכירים את זה. מלך לא כל כך מקפיד באשת איש. זה לא הבעיה שלו המדויקת. אלא שמלך הוא מלך. והוא לא יתבזה בלקחת אשת אדיוט. זה ביזיון. זה לא המדרגה שלו. כלומר, הבעיה היא אברהם. נו, אז איך מלך כל יכול פותר את הבעיה? יש פתרון אחד. הורגים את אברהם, עכשיו היא כבר לא אשת אברהם, נכון? היא אקס. אז אם היא לא אשת אברהם, אין בעיה. אז עכשיו אפשר לקחת אותה. היגיון צרוף של מלך כל יכול. קובל עלינו. מה אפשר לעשות? אומר אברהם לשרה, תראי, את הולכת אליו. פי אלף יותר גרוע שאת תתמאי אצל התמא הרשע הזה משאני אמות. שהרגו אותי. אבל כדי שאת לא תתמאי אצלו, בדרך הטבע, אני רוצה למצוא את הדרך לעזור, כדי שאני אעזור מה אני צריך. נכון, לחיות. אחרת אני אעזור מלמעלה, אבל פה אני צריך לחיות. בשביל לחיות, את צריכה להגיד, אחותי, אני כבר אעזור, אל תדאגי, אני מבטיח לך. אם תגידי, אחותי, אז ייטב לי בעבורך, ייטב לי בשבילך, לא בשבילי בכלל. מה זה ייטב לי בעבורך? איך אתם מבינים את המילים בכלל? זה היה, למען ייטב לי בזכותך או משהו. למען ייטב לי בעבורך, אני רוצה שייטב לי כדי שאני אשמור עלייך. מעניין אותי לי, מעניין אותי שלא תתמאי. אדם שאומר גיל כזה מופלג, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את. בכזאת קדושה הוא חי. אז איך מעקמים את מה שהוא אומר? למען יתבלים עבורך. וחייתה נפשי בגללך. בגללך משמש במקרא גם במובן של בגללך בשבילך. כי בגלל הדבר הזה, בשביל הדבר הזה. וכך זה ממשיך. היי כבו אברהם מצרימה, והכל כמו התוכנית. והירו המצרים את האישה כי יפה היא מאוד. והירו אותה שרי פה, אתם מבינים את האווירה. במחס, מה השאלה המרכזית? מדד יופי. והירו אותה שרי פרעו, ויללו אותה לפרעו, אז היא עוברת במחס, למחלקה שהולכים לפרעו. ותוקח האישה בית פרעה, זה טבעי, מה הבעיה בכלל שהכל רכושי? למה לא? מה רע בהיגיון הזה? ולאברהם היטיב בעבורה, והיו לו צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים. וינגע השם את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברהם. מישהו לא זוכר שהיא אשת אברהם? זה לא מיותר שתי ימים האלה? הרי כל הפרשה עוסקת באשת אברהם. אי אפשר היה להגיד על דבר שרי? אשת אברהם. עוד שנייה, תראו איך מעצבן אותו המושג הזה של אשת. ויקרא פרעה לאברהם ויאמר, מה זאת עשית לי? למה לא הגדת לי כי אשתך היא? למה אמרת אחותי ויקח אותה לי לאישה? ואתה הנה אשתך. כמה פעמים. קח ולך! והוא מצווה עליו שיברח מפה. אני אף לא הבנתי, בשביל מה הסיפור הזה מופיע? הרי ההמשך אחר כך זה לוט ואברהם נפרדים, וזה, אם הסיפור הזה לא היה מופיע, הרי יש לסיפור הזה חזרות גנרליות אחר כך. בשביל מה הוא מופיע? כדי להגיד לי שפרעה ראה את האמת? גם בלי זה חשבתי כך. להגיד לי שאברהם, מה הבא עליהם הזה הסיפור? ואיך הוא קשור? איך הוא נכנס פה? עוד מעט. הרבה אחר כך, אותו סיפור, הפעם במקום אחר לגמרי. זוכרים? תחילת פרשת וירא. שלושה מלאכים מגיעים אל אברהם אבינו, נכון? שלושה מלאכים מגיעים. וירא אליו השם באלוני מורה, והוא יושב פתח אוהל כחום היום, ויישא עין הוויר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. אמת? מה הם רוצים ממנו שלושת האנשים? באים לבשר שתי בשורות. בבשורה אחת צריך בשבילה שני מלאכים. בשורה א', שמה? סדום הולכת להיחרב. מתי? עכשיו. בשורה ב', שמה? למועד הזה כעת חיה ולשרה בן. מזל טוב. מצוין. מלאך אחד בא לבשר על סדום, מלאך אחד בא לבשר על שרה, על הולדת שרה, מלאך אחד שמבשר על החורבן בסדום, ויש מלאך שלישי שעושה את ההצלה של לוט מסדום. אז באים שלושה אנשים. בסדר? מצוין. ואז פרק ארוך ארוך ארוך, כל פרק י' ח' וי' ת' עוסקים במה? בחורבן סדום. נכון? אברהם מתפלל 50, 45, 40, 30, 20, 10. לא עוזרות התפילות, לא עוזרות הבקשות, סדום חריבה, לוט, כל ההפיכה של לוט, נכון? אשתו נציב מלח. בסדר? נגמר הסיפור, לוט הולך לצוהר, שתי בנותיו. נגמר הסיפור. למה מחכים עכשיו? נו, סיפור סדום נגמר. מה עכשיו צריך להיות? לפי הסדר? והוא מה? נכון, הוא לבית תורה? בשביל זה באו שלושה מלאכים, לא הייתה כותרת, היה טייטל, נכון? אין עכשיו זמן למשפטי זוטה. קדימה, נו. פרק כף. אגב, הסיפור הבא יופיע. הוא יופיע בפרק כף א', בפסוק א', בפסוק האחרון במקור 9. והשם פקד את שרה כאשר אמר. מזל טוב. במחזור כתוב, ובכן, והשם פקד את שרה כאשר אמר. ובכן, הגענו לעניין כבר? כן. שמה בא כל פרק כף באמצע? מה הוא בא לעשות? בא פרק כף להגיד כך, אתם זוכרים את הסיפור עם אחותי של פרק י"ב? בואו תקבלו אותו הפעם באופן משוכלל. ויצא משם אברהם ארצה, נגב הישב בין קדש ובין שור, והיה גור בגרר. פעם למדנו את פרק כף שיעור שלם, אני לא חוזר אליו. הוא פרק מדהים, לא נכנס בכלל. ויאמר אברהם אל שרה אשתו, אחותי היא. הפעם זה קצר, זה לא עניינה ידעתי כי אישה יפת מראה עד והיה כי יראו אותך המצרים. נכון? אנחנו כבר מבינים את התרגיל. נכון? לא צריך את כל העסק שוב. בסדר? ויאמר אברהם אל שרה אשתו, אחותי היא. אני אגב תמיד מבין, אמרתי את זה יותר מפעם פה, שרשי אמנם אומר, וזה הפשט, ויאמר אברהם אל שרה אשתו, אחותי היא, ויאמר אברהם על שרה אשתו. ואל זה כמו על. מביא הוכחות, בסדר, אז למה כתוב אל? לדעתי, ויאמר אברהם אל שרה אשתו, נקודותיים, תרגיל אחותי היא יצא לדרך. תרשמי לפנייך, תרגול את אחותי היא. כולם מקפלים דגלים, מתארגנים לפי התרגיל, החמרים, הספנים, הגמלים, כולם יודעים, הגענו לשטח אש, אחותי היא. 42 זוז. ולפנקלים לפי אחותי. הקוד לא כל כך מסובך, והוא חוזר גם בהמשך, גם בדור הבא, אצל יצחק. אחותי היא זה תרגיל מפורסם, כי אני לא יכול לסמוך על החבר'ה, על הבנדה האלה פה, עם העיקרון שאמרנו אצל פרעה, כנראה עובד גם שם. בסדר? וישלח אבימלך מלך גר ויקח את שרה. אני מקצר פה, אבימלך הרבה יותר אלגנטי מפרעה. הרבה יותר אלגנטי. אני גם סבור, ואני לא אכנס לזה, שיכול להיות שהוא צדיק לא קטן. באמת. באמת. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בתום לבבך עשית זאת. ויחסוך גם אנוכי אותך. נכון, יש לו שני צדדים, אבל... אבימלך פונה אל אברהם בתחינות. למה עשית לי זה? הוא לא רק פונה אליו בתחינה. ואבי מלך, אתם זוכרים, לא קרב אליה. ויאמר השם, הגוי גם צדיק תהרוג. זה כל כך הפוך מהחתיכת פרעו הזה של הפרשה הקודמת. איך זה בן אדם. אני אומר את זה לא בצדיק, אני אומר את זה באמת. אבי מלך כל כך שונה. דרך אגב, איך מסיים את הפרשה של אברהם עם פרעו? הנה אשתך כך בא. לך! לא לך לך, כמו הקדוש ברוך הוא. לך ממני, לך רחוק. איך מסיים את הפרשה של אבי מלך ואברהם? אתה הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך שב. רק תישאר קצת. אגב, הוא נשאר לא קצת. כתוב, היגור אברהם בארץ פלישתים, ימים רבים. זה לא קצת, זה די הרבה. זה יפה מאוד, מכובד. ימים רבים ראה שעושה חשבון 26 שנה. זאת אומרת, האווירה אצל אבי מלך זה אטמוספירה אחרת. זה לא פרק י"ב. זה פה אינטליגנטי. כל הסגנון הוא שונה. מלך פלישתים, לא מלך מצרים. נגיע לזה עוד שנייה. ודווקא בעקבות זה כל כך קשים הדברים. וישכם אבי מלך בבוקר, פסוק ח', ויקרא לכל עבדיו, וידבר את כל הדברים האלה באוזניהם. ויראו האנשים מאוד. ואני מוכן לקבל את זה בכף זכות. לאו דווקא שהם יראו מהעונש שצפוי. יראו מהדבר הנורא הזה. ויקרא אבי מלך לאברהם, ויאמר לו, מה עשית לנו ומחטאתי לך, כי הבאת עליי ועל ממלכתי חטאה גדולה, מה עשים אשר לא יעשו עשית עמדי. הוא מחכה לתשובה מאברהם, דרך אגב, פרעו חיכה בכלל לשמוע את אברהם. מה פתאום, רק אשתך כאן, כך ולך ותעוף מפה. אבי מלך משתוקק לשמוע את אברהם, רק אברהם לא עונה לו. הוא מחכה לתשובה, תשימו לב. אבל אברהם לא עונה. ויאמר אבי מלך אל אברהם, מה ראית כי עשית את הדבר הזה? אני אשלם לך, רק תענה לי. ויאמר אברהם, בלי להתבלבל, כי אמרתי, נו, רק אין יראת אלוהים במקום הזה, זה תמיד התגשנו, אבל היום אני רוצה להדגיש את הסיפה. והרגוני על מה? על מה? על דבר אשתי. אבימלך אגב כל כך מסכים עם אברהם שבסוף הוא נותן לו צאן ובקר ועבדים ושפחות ומבקש שיישאר. ואני חוזר לשאלה, שמה הפרשה הזו מופיעה? תמיד שאלתי את זה, למה זו עושה הפרשה הזו? הרי אנחנו חיכינו לבה השם פקד את שרה, לא? מה זה עושה כאן? עוד פעם ללמד את סיפור אחותי. טוב, גמרנו עם אברהם, עכשיו מגיעים לאבימלך ג'וניור. דור הבא, יצחק. יצחק אבינו מגיע לגרר כי יש רעב, והוא מגיע לגרר. כמו שאברהם אבינו היה רעב והגיע למצרים. בסדר? אז הוא מגיע לגרר. הקדוש ברוך הוא אומר לו בגרר, שכון בארץ, גור בארץ הזאת, נכון? נו, ומה הוא עושה בגרר? מה כולם זוכרים מגרר? חופר בארות. בסדר, זה מצוין. עכשיו אני מבין, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא, מאה שערים, מצוין, כך צריכים. לא, 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 זה לא הולך בלי לספר עוד פעם את תרגיל אחותי. אולי עוד לא הייתם בסיפור הקודם, שבכל פרשה יהיה קצת. גם הפעם בלי שום קשר לא ללפני ולא לאחרי. הכל לכאורה. מקור 10, וישב יצחק בגרר. וישאלו אנשי המקום לאשתו, ויאמר אחותי היא. כי ירא למור אשתי, פן יארגוני אנשי המקום על רבקה כי טובת מראה. ויהי כי ירחו לו שם הימים, וישקף אבי מלך מלך פלישתים בעד החלון, ויער, והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. אגב, איך עושים דבר כזה? זוכרים מה רבנו בחיי אמר? זה התרגל. זו המדרגה. ויקרא אבי מלך ליצחק ויאמר, אך הנה אשתך היא. ואיך אמרת אחותי היא? ויאמר אליו יצחק, כי אמרתי, פן אמות עליה. ויאמר אבי מלך, מה זאת עשית לנו? כמעט שכב אחד העם את אשתך. אחד העם, לא משנה בזה. מה שאומר, הכוונה, אני. אבל לא חשוב. והבאת עלינו אשם. ויצב אבי מלך את כל העם לאמור. הנוגע, למה צריך לצוות את כל העם? מה יש? מה זה כל כך רלוונטי לכל העם, יצחק ורבקה? מה זה רכוש הרבים? כן, ודאי, כי טובת מראה. ויצב המלך את כל העם לאמור הנוגע באיש הזה ובאשתו, מות יומה. או,
שכחנו להגיד, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מאה שערים, ויברכהו השם, ועכשיו מגיעים לבארות. שוב, הסיפור הזה מגיע. אני רוצה לחלוק על הנחת היסוד, ולומר כאן עכשיו קביעה שאני רוצה לנסות להגן אותה. בזריזות, כי זה מחייב שעות ארוכות. לא שהסיפורים האלה מופיעים ככה באמצע, אלא שהם העיקר. כל השאר מופיע בצדדים. ספר בראשית הוא ספר איש ואשתו. ספר בראשית כולו הוא גילוי הקוד של אישי ואשתי בעולם. בעולם שאין בו איש ואשתו יהיה מבול, וכדי לצאת מהמבול צריך לייצר עולם של איש ואשתו, והסכנות הקבועות הן הפגיעה של איש ואשתו, ולארץ נזכה רק אם יהיה מושג של איש ואשתו, והאנטיתזה לזה יהיו בנות הכנעני, וזה יהיה הציווי האחרון של יעקב לבניו בסוף פרשת ויחי, וזה מתחיל מתחילת בראשית ונגמר בסוף ויחי, וזה רק הקדמה לכל התורה. הזמן קצר, בואו נראה את זה ביחד. דרך אגב, בחצי מילה פרשת תולדות. חצי מילה. נגמר סיפור הבארות, נגמר סיפור הבארות. אז מה קורה אחרי סיפור הבארות? בואו נקפוץ רק רגע למקור 16 בעמוד השני. העמוד השני ממשיך. בואו נראה רגע את מקור 16 ואז נחזור אחורה. נגמר סיפור הבארות. אז יש שני פסוקים ממש לא קשורים. זה מהדברים הלא קשורים. ראי עשיו בן 40 שנה, ויקח אישה את יהודית בת בעירי החיתי ואת בסמת בת אילון החיתי, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. את האמת, לא יודע אם הייתי הולך לחתונה, זה גם לא נראה לי כל כך מעניין. חמור! כמו שאמרתי מקודם על אבימלך ופרו, אני לא החזקתי מעשיו לפני כן, ואני גם עכשיו לא כל כך חסיד שלו. מה? זה נראה מין פתיחה כזאת. ואז כל סיפור הברכות, ובעקבות הברכות, נו, עשיו רוצה מה? להרוג את יעקב. נו, ומה סוף הפרשה? אחרי כל הברכות. מה הסיכום של הפרשה? בסוף הפרשה היה צריך לכתוב, וילך מה? יעקב, לאן? לחרן. בואו תראו. אגב, מיד אחרי סיפור בוסמת בתילון, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה, והיא כי זקן יצחק, ותיכנה עיניו מראות, ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני. למה כל כך חשוב הפרט הזה שהוא זקן? ושעיניו כהות מראות? אפשר להגיד שעיניו כהות מראות, ולכן הוא מתבלבל בין עשיו ליעקב. זה קשה, מה? אבא עיוור לא יכול בסופו של דבר להבין. ונלך רש"י מסביר, פשט הכי פשוט. ויהי עשיו בן 40 שנה, ויקח אישה את יהודית בת בעירי החיתי ואת בוסמת בת אילון החיתי. אתם זוכרים את כל הסיפור שביקש אברהם אליעזר? דבר אחד הוא ביקש בחיים, אחד. לא תיקח אישה מבנות הכנעני. אמות ולא את זה. יצחק, הקדוש המקודש הזה בבית שלו. יצחק, שנמצא עם רבקה אשתו במדרגות שלו, ואבימלך לא קולט כלום, בבית שלו עשיו לוקח את יהודית בת בעירי ואת בוסמת בת אילון החיתי. ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. אתם יודעים מה ההבדל בין יצחק לרבקה? שרבקה כאבה את זה, רבקה סבלה מזה, רבקה מתה מזה, ויצחק נגמר מזה. ותיכנה עיניו מראות. אומר רש"י מיד מהשנן של אלו. מהכתורת של העבודה הזרה הזאת. איך הן קוראות לעצמן? בוסמה. כמה ריח טוב יש בבית הזה. מה מבקש יצחק מעשיו? לך לשדה, אני אלמד אותך את ריח השדה אשר בערכו השם. במקום הריח המתואב הזה שיוצא פה בבית. יהודית הבאת, איזה יהודית, אינישקה התמלא. יהודית בת בעירי, אני זוכר את הבאר שלי, היא יהודית בת בעירי. היא יהודית בת בעירי, יש שקר יותר מעליב מזה. יהודית בת בעירי, המילים הכי מרגשות בכל הנושא של הזיווג של יצחק. החיתי, אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא. בוסנת בת אילון החיתי. ראי כי זקן יצחק, הוא קורא לעשו ואומר לו, לא ידעתי יום אותי. זה נכון שהוא ב-123. נכון שזה לא כל כך צעיר. יש לו עוד 60 שנה לחיות. יצחק נפטר ב-180. 57. למה הוא אומר לא ידעתי יום אותי? מה קרה? פשט הכי פשוט. אתה מקרב את מותי. אני מת כבר. אין טעם לחיים שלי. אז מה אני רוצה ממך? לך לשדה. תצוד ציד. ואני אלמד אותך מה שניסיתי ללמד אותך בכל פרשת הבארות. אני אלמד אותך איך זורעים בארץ ומוצאים מאה שערים, והשדה והציד לא הופך אותך לגס. אני אלמד אותך איך הולכים לארץ כנען ומרוממים אותה לבחינה של ארץ ישראל. אני אלמד אותך איך לוקחים חתיכת כנען ועושים ממנו ריח גן עדן. זה השדה. אני איש שדה גם כן. אני וייצא יצחק לסוח בשדה. זה גם אותה לסוח בשדה. אתה יודע מה קרה לי כשאני יצאתי לסוח בשדה? אני מצאתי את רבקה. ראי גם אתה תצא קצת לסוח בשדה? זה השדה. האחרון שיצא השדה היה אני. וצוד על יצאי. בוא נלמד לרומם את החיים. זה לא הולך כל כך. עשיו רוצה לרדוף אחרי יעקב ולגמור אותו. נו, ואיך מסתיים את פרשת תולדות? שבטעות אומרים שהעיקר שלה זה הברכות. אני חוזר ואומר, העיקר שלה זה החתונה לא עם הכנעני, אלא עם הבת הנכונה. הצדדים והדברים האחרים. ספר בראשית הוא קוד איש ואשתו. איך מסתיים את פרשת תולדות? ותאמר רבקה ליצחק, קצתי בחיי מבני בנות חטא, אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? הלאה. ויקרא יצחק אל יעקב, פילי פלאות, ויברך אותו, ויצווהו ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען. אולי תגיד לו, אדוני, תיזהר מעשיו גם. מה, זה לא חשוב? אין ונשמרתם? יש ונשמרתם. אתה יודע מה ונשמרתם שלי? על עשיו תתגבר, לא על אישה מבנות כנען. לא תיקח אישה מבנות כנען. קום לך פדי נערם בית ארצו אל אבי אמך, וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך. ואל שלה יברך אותך ויפרך וירבך, והיית לי קל אבי משב פילי פלאות. ואז הוא ייתן לך את ברכת מי? נו? את ברכת אברהם. זאת אומרת, במה ברכת אברהם מותנית? ולא תיקח אישה מבנות הכנעני. לכן מעולם לא חשב יצחק לתת את ברכת אברהם לעשיו. הוא שמר אותה לכאן. הרי הוא רק נתן רוב דגן ותירוש. אתה רוצה את ברכת אברהם? אל תיקח אישה מבנות הכנעני. לך פדי נערם. מתי אני? מתי אני קיבלתי את ברכת אברהם? מתי אני קיבלתי את ברכת אברהם? את והשם ברך את אברהם בכל. מתי נתן לי אברהם את כל אשר לו ליצחק? מתי זה היה? אחרי שלקחתי את רבקה. אתה רוצה את ברכת אברהם? קום לך פדי נערם. ואז תקבל את מה? נו? מה יהיה בברכת אברהם בפועל? נמשיך את פסוק ד' ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך איתך, דהיינו מה? לרשתך את ארץ מגוריך שנתן אלוהים לאברהם. אתה לא תזכה בארץ ישראל אם אתה תלך עם בנות הכנעני. עוד רגע ננתח למה. וישלח יצחק את יעקב, וילך פדי נערם אל לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. אתם יודעים מה הייתי מצפה עכשיו שיהיה כתוב? ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרן. ויפגע במקום, וילן שם, כי באה השמש. לא? זה הפסוקים הבאים, זו הפרשה הבאה. איך מסתיימת פרשת תולדות? וירא עשיו. עכשיו תשמעו את המילים. וירא עשיו כי דירך יצחק את יעקב. ושילח אותו פדן ארם. לקחת לו משם אישה. ובורכו אותו. תראו איזה פסוק. ויצב עליו לאמור, לא תיקח אישה מבנות כנען. והוא גם ראה שוישמע יעקב אל אבי ואל אמו, וילך פדן ארם. וירא עשיו, כי רעות בנות כנען. אז מה הנושא של הפרשה? אה? וירא עשיו, כי רעות בנות כנען, בעיני יצחק אבי. מה עושה עשיו? חכם, האבא של עשיו עם הנוצרים. תקשיבו לעשיו. וילך עשיו אל ישמעאל. מה הייחוס של ישמעאל? הוא הבן של מי? אברהם. ישמעאל עשה גם ברית, יש לו קצת יותר קשר לארץ מעשיו. נכון, הוא הבן של אברהם. וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלה. אתם יודעים מה לומדים מזה? שהנושא אישה נמחלים לו כל עוונותיו. מפה, מהצדיק הזה. ויקח את מחלת בת ישמעאל, בן אברהם, איזה ייחוס. זה כבר לא הבת בארי. אחות נוויות, נפלא. אבל הנה הנוצרי הקלאסי. אל נשב לו לאישה. רשע. אל נשב לו לאישה, הוא ביום ראשון יבוא לעשות וידוי, ואם יצטרכו לעשות וידוי גדול, הוא ישלם $100 נוספים. מיום שני עד שבת הוא משוחרר מהעניין. ושוב הוא יבוא ביום ראשון לעשות וידוי נוסף, תמורת סכום סמלי. תקנעניות הוא משאיר, אבל הוא שם אותם בבוידים. עכשיו הוא לוקח את מחלה. ודאי, נמחלים לו כל עוונותיו, כפרה, אדוני הכומר, הוא התכפר. כחזיר שפושט את לפיו ואומר טהור אני. ולעומתו ויצא יעקב מבאר שבע. למה? כי אבא אמר לא תיקח אישה מבנות הכנעני. וילך הרנה. ואז הוא הולך לחרן. מה, אז אתם חושבים שסתם? לפני כן מופיע ויהי עשיו בן 40 שנה ובסוף היה עשיו? כל הברכות הן בסך הכל ניסיון לרומם את עשיו מהמציאות של כנען, של בנות כנען. מה אני רוצה כל כך מכנען? איפה זה מתחיל? זה מתחיל בתחילת הספר ונגמר בסופו. זה ספר תולדות אדם, מקור 11. זה ספר תולדות אדם. ספר התורה הוא ספר תולדות אדם. מי הוא האדם? בוא נראה לאט לאט. זה ספר תולדות אדם ביום ברו אלוהים אדם. בדמות אלוהים עשה אותו. איך עושים אדם בדמות אלוקים? מה השוני בינו לבין כל הבריאה? זכר ונקבה ברעב. ויברך אותם. ויקרא את שמם אדם ביום היברם. כל הבריאות הוא ברא זכר ונקבה. כן, אבל את האדם הוא ברא עם המודעות לזה. את האדם, אם אפשר לסגור, אני יודע. את האדם הוא ברא עם המודעות להפוך את הזכר ונקבה להיות איש ואישה. רק האדם נברא כך. וכך הוא יהיה בדמות אלוקים. איך מסתיימת פרשת בראשית? פרשת בראשית מסתיימת בהתכוננות למבול. נכון? הסיבות האמיתיות למבול מופיעות בסוף פרשת בראשית. עכשיו רק הכל מתחיל. ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה. למה הגיע המבול? אז אנחנו יודעים, גזל, עריות. בואו נראה מה הסיבה הסוגרת את הכל, למה מתחיל המבול. ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה. ובנות יולדו להם. ויראו בני האלוהים את בנות האדם. מי הם בני האלוהים? בני אדם, כמו בנות האדם, מסבירים חלק גדול מהראשונים.
אבל אלה ההתחלות של השוביניזם, של המלאכים, שחושבים שהם מנהלים פה את העולם. ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ויאמר השם לא ידון רוחי ואדם לעולם בשגם הוא בשר. אי אפשר לחיות כך. הנפילים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן, אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וימדו להם, הם הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. מה זה להיות גיבור בימים האלה של ערב המבול? מה זה להיות גיבור? מה? לקחת נשים מכל אשר בחרו. מה זה להיות גיבור של היהודים? איזה הוא גיבור? איזה? הכובש, שתפרו. מה המודל של גיבור? כובש את מה? כובש את כל מה שאתה יכול? או כובש אותך? שאלה גדולה. מי זה גיבור? הם מה הגיבורים. אגב, מי הראשון שנקרא גיבור עם שם פרטי? נמרוד! גיבור צייד. אתם יודעים מה היה תפקידו המרכזי? לקחת נשים ולעשות בהם מה שהוא רוצה. כי הוא המלך. כמו פרעה. כמו כל מלך. ואז בא הפסוק הבא. וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ. וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. ומה הוא מחליט הקדוש ברוך הוא? ויאמר, אמחה את האדם. שואל שם הכלי יקר. שאלה מדהימה, מה זה וירא השם כי רבה ראת האדם? כמה, כמה רבה? כמה? 100 קילו? 1,000 קילו? לפי מה זה הולך? כמה רבה ראת האדם? אומר הכלי יקר, לא הבנתם. רבה בעברית זה לא רק כמה, רבה זה גם פועל. הולכת ומתרבה. איזו רעה של האדם הולכת ומתרבה ככל שהוא עושה אותה יותר? היצר הזה של המין. איך אומרים חז"ל? מסביעו רעב. מרעיבו שבע. וירא השם כי רבה ראת האדם. יכול יצר מחשבות ליבו רק כל היום וזה ילך ויתפתח. אין טעם לעולם. צריך למחות אותו. אז הוא מחליט למחות את העולם. בפרשת בראשית ראינו הרבה תולדות. לא ראינו פעם אחת איש ואשתו עם שם נורמלי. כמו שרה, אשת אברהם, רבקה ויצחק, יעקב ורחל. פעם אחת. פעם אחת ראינו. דור אחרון לקין, למך. ללמך יש שתי נשים. עכשיו אתם מבינים מה חז"ל רצו שם? ויקח לו למך שתי נשים, שם האחת עדה ושם השני צילה. זה למך שהורג את קין. חז"ל אומרים עדה וצילה, זה היה למך. עדה הוא לקח כי הוא אמר, את תהיי העדי שלי. את לא תתעברי ותהיי בהיריון ותלדי. את תשארי תמיד ביופייך, כי אני צריך את זה. וצילה, את תשבי בצל. בדרשה אחרת, הפוך. צריך להבין את העומק. תפיסת המלך בשר ודם. תפיסת הגיבור. תפיסת זה שבסוף הוא הרוצח של השלשלת של עצמו. עולם כזה לא יכול להימשך. עולם כזה אין לו טעם. לעולם הזה יש אפשרות לשרוד בדרך אחת. מפני מה לא נברא האדם יחידי? זוכרים את חז"ל? למה לא נברא האדם יחידי? כדי שלא יחשוב שהוא מנהל את העולם. אז איך הוא נברא? איש ואישה, אתה חסר. כל עולם המידות ייבנה אחרת. כל החיים ייבנו אחרת. בעולם שבו אין את זה, ובני האלוהים לוקחים את בנות האדם מכל אשר בחרו, והם הגיבורים אשר בארץ, בעולם שהמודל לגיבור הוא כמה יותר נשים כבשת, לעולם כזה יש פתרון אחד, מבול. אין לי מה לעשות בעולם הזה. אמחה את האדם.
לך מדהים. נגמרה פרשת בראשית. זה מקום קשה. מתחילה פרשת נוח. נוח, איש צדיק תמים. הוא יבנה תיבה. ומי ייכנסו לתיבה הזאת? מי ייכנסו לתיבה? איש ואשתו. מי איש ואשתו? מקור 12, פילי פלאות. איש ואשתו, נכון? נוח ואשתו, ושלושת בניו ונשותיהם, נכון? לא, 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 לא. מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה, נו? איש ואשתו. ומן הבהמה אשר לא טהורה, שניים. איש ואשתו. לא נעים, בהמה לא טהורה, איש ואשתו. איש ואשתו? איש ואשתו זה איש, לא? בהמה גם טהורה הולכת לווטרינר, לא לרופא. איש ואשתו? אומרים חז"ל, כן. בכניסה לתיבה היה שער חשמלי עם מגנט. לתיבה הזאת יכול להיכנס רק מי שיודע מה זה איש ואשתו. בעולם שלפני המבול, מי שענו לקריטריון הזה היו מספר בהמות וארבע זוגות בני אדם. השאר לא ענו לקריטריון של איש ואשתו. היו עוד כמה בהמות שהטבע שלהם חייב אותם בזה. בעולם שבו האדם כבר מזמן ירד ממדרגת הבהמה. תיבת המחר, תיבת נוח, תיבת העתיד, תיבת התקווה של עולם המבול, היא תיבת איש ואשתו. 120 שנה, מבול, עוד שנה, יוצאים מהתיבה, איש ואשתו. היו בני נוח היוצאים מן התיבה, שם וחם ויפת. וחם הוא אביך נען. שלושה אלה בני נוח ומאלה נפצה כל הארץ. נו, אפשר להמשיך, אה? הכל יהיה בסדר בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא הבטיח, לא יהיה עוד מבול. נמשיך קדימה. איפה כן היה המבול, אבל מקומי? בסדום. עוד מעט נגיע. ויחל נוח איש האדמה ואיתה כרם. וישת מן היין. וישקר. ויתגל בתוך אוהלו. וירחם אביך נען את ערוות אביו. מה? ויגד לשני אחיו בחוץ. ויקח שם ויפת את השמלה, וישימו על שכם שניהם וילכו אחורנית, ויחסו את ערוות אביהם ופניהם אחורנית, וערוות אביהם לא ראו. מי עשה את זה לנוח? חם. מה הייחוס של חם? אביך נען. כנען הוא הבן הקטנצ'יק של חם. המז'יניק. הרבה ייחוס היה לו ממנו, נחת. כנען הוא הקטן. ובני חם קוש ומצרים ופוט וכנען. וחם הוא אבי כנען. כשבאים לגלות ערוות אבא, באים עם כנען. אתם יודעים מה זה כנען? אתם יודעים מתי הארץ מקיאה אתכם? כמעשה ארץ כנען לא תעשו. זה הכנעני. זאת כנען. זה עניינה של כנען. נוח יוצא מהתיבה, וחם הוא אבי כנען. היקץ נוח מיינו וידע את אשר עשה לו בנו הקטן. אז מי זה בנו הקטן? חם. נו, אז מה היה צריך עכשיו לעשות? לצעוק על מי? על חם. ויומר ארור כנען. ואיפה חם? עבד עבדים יהיה לאחיו. ברוך השם אלוקי שם, ויכנען עבד למו. ותראי תלעות. נוח מבין שלעולם כבר לא יהיה מבול, הקדוש ברוך הוא הבטיח. אבל כדי שהעולם הזה ישרוד, צריך שחם הזה ישלט על ידי שם ויפת. בעולם של שם, לכל אדם יש שם, גם אם הוא איש וגם אם הוא אישה. גם אם הוא X וגם אם הוא Y. הוא לא מספר, הוא שם. וצריך לכבד אותו כשם. בעולם של שם, לאדם יש את התפקיד שנוצר לו בגן עדן, לתת שם לכל ברור וברור. בעולם של חם, זה הכל חם בכנען. נוח יודע שלא יהיה עוד מבול, אבל כדי שהעולם הזה ישרוד, צריך להכניס את כנען לסדר. ארור כנען. עבד עבדים יהיה לך. שם. הוא ינהל את העסק. ייקח איתו את יפת. לחם יש ארבעה בנים. ובני חם, כוש ומצרים ופוט וכנען. מדהים עכשיו. כוש ומצרים ופוט וכנען. כוש ילד את נמרוד. זוכרים מה היה התפקיד המרכזי שלו? הגיבור. נכון? קדימה. ומצרים, מצרים ילד את מי? את לודים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתוחים ואת פטרופים ואת כסלוחים. נו? אשר יצאו משם פלישתים. שמעתם? כולם נולדו ופלישתים מה? יצאו. כולם נולדו, אלה יצאו. איך יצאו? רש"י אומר, אשר יצאו משם ואת פטרופים ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים, משניהם יצאו, שהיו פטרופים וכסלוחים מחליפים משכב נשותיהם אלו לאלו ויצאו מהם פלישתים. מי הילדים שלך? כוש זה נמרוד, האויב המרכזי של אברהם. פוט נעלם, אין פוט עד סוף ספרי הנבואה, אין פוט נעלם בעמים. מי עוד השניים האחרים? נו מי? מצרים. מה ההתמודדות הראשונה של אברהם אבינו? עם מי? עם פרעה מלך מצרים. על איזו סוגיה? איש ואשתו. ומי הילד הבא? מצרים. מי הילד של מצרים המפוקפק? אשר יצאו משם? פלישתים. עם מי ההתמודדות הבאה של אברהם? אבי מלך. עם מי תהיה ההתמודדות של יצחק? אבי מלך. מלכי מצרים, פלישתים, כנען, צריכים את ההתמודדות של אברהם אבינו. אברהם אבינו בשום מקום לא זכה בארץ ישראל. אתם יודעים באיזו ארץ הוא זכה? בארץ כנען. אתם יודעים למה הוא זכה בארץ כנען? כי אברהם אבינו הוא שם. ושם צריך לקחת את ארץ כנען ולרומם אותה לבחינה של ארץ ישראל. ואם הוא יעשה כמעשה ארץ כנען בארץ ישראל, אז הוא יתמוטט והכל ייפול. כי לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני. אז הקדוש ברוך הוא בא אל אברהם אבינו מהר ואומר לו עכשיו, עוד לפני שהוא בא אל אברהם, סליחה, הוא כבר בא אל תרח. הוא לא בא, תרח מעצמו. מקור 14. ויקח אברהם ונחור להם נשים, שם אשת אברהם שרי, ושם אשת נחור מלכה. פעם ראשונה במקרא יש נשים עם שמות, אישה ואישה, איש ואישה, ותראו מה קורה. ומלכה היא בת הרן אבי מלכה ואבי עסקה. יפה מאוד. ותהי שרי עקרה אין לה ולד. ועכשיו עוד מילה מדהימה שלא הופיעה אף פעם בתורה. ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו, כי הרן מת, נכון? ואת שרי מה? קלתו. מה זה קלתו באנגלית? He's a daughter-in-law, נכון? Something like that. כן, כמו כל ה-something like that בשפה הזאת. אתם יודעים מה זה קלתו בעברית? דיברנו על זה. זה לא הקלה של האיש. זה הקלה של החותם. קלתו. קלתו. השלימות של תרח היא כשהוא מצליח שלבנו תהיה אישה. אתם מבינים מה זה שיש לי קלה? כשיש לאדם קלה, זאת ההשלמה שלו. אל תנסו לתרגם את זה לשפות אחרות, זה שלנו. ואת שרי קלתו, אשת אברהם בנו. אשת אברהם. מרגע זה היא מופיעה כל הזמן כאשת אברהם. על דבר שרי, על מה ניגע השם את פרעה נגעים גדולים? על דבר שרי, אשת אברהם. ושרי אשת אברהם לא ילדה לו. חידושים, ממש לא ידענו שיש את אברהם. זה האיחוס. הוא אישה והיא אשתו. ובא הקדוש ברוך הוא ואומר לו עכשיו, לך, אני רוצה שתלך לארץ כנען. לך לך, ואבחה לגוי גדול. אני מדלג קדימה, ואברכך ואגדלה שניך ואהיה ברכה, ואברכה מברכך ומקללך האור, סוף פסוק ג' ופסוק בפרק י"ב, ונברכו בך כל משפחות האדמה וזרעך. היו משפחות בעולם. נו, אז איך אברהם הולך? וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. איך הולכים כאשר דיבר אליו השם? וילך איתו לוט. למה לוט? כי הוא חייב לקחת עליו אחריות, נכון? הוא בן אחיו, אח שלו מת.
ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. ויקח אברהם את מי? את שרי אשתו. חידוש, נכון שאשתו? ויקח אברהם את שרי אשתו, ומרגע זה, 2000 שנה זה לא היה. מה עשה חנוך? דברים גדולים. מתושלח, דברים גדולים. ומה עשה אשתו של חנוך? ואשתו של מתושלח. איך קראו לאשתו של נוח? כי אתם יודעים, בדרשה שזו נעמה. פסוק. אין יותר אברהם בלי שרה. נגמר. ואת הנפש אשר עשו בחרן. אברהם מכניס אורחים? מה פתאום? שרה מכניסה אורחים? מה פתאום? לוט למד הכל מאברהם. הוא לקח מאברהם הכל. הכנסת אורחים, דברים נפלאים. ומה הבעיה היחידה של לוט? אשתו. ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלך. נראה לכם דרשה של ילדים, הדרשה הנפלאה היא של חז"ל. נציב מלך, אומרים חז"ל, כשהכניס לוט אורחים, אמר לה, אולי תתני רק מלך? לא מבקש לושי והסיוגות. אבל הסדומית הזאת אמרה לו, גם זה אתה מכניס אליה? מה כל הסיפור של סדום? יש עיר אחת שמתנהגת כמו לפני המבול. איך אומר לוט הצדיק? למה אתם רוצים לקחת את הגברים שבאו? הנה נעל שתי בנות, קחו אותן. ההחלפות, מה בעיה? איך מסתיים את הפרשה? לוט ובנותיו. ולאן עוברים אחר כך? מחיי שרה. ומחיי שרה לתולדות. ומתולדות לאשתי ואישי. וויצא. ואז מגיעים לוישלח, ומגיע כבר יעקב חזרה מחרן הביתה לארץ ישראל, ומה הדבר הראשון שהוא נתקל בו? ותיצא דינה בת לאה. ובמי היא נפגשת? שכם בן חמור הכנעני. וכל עוד לא נמגר את התופעה הזאת, אי אפשר לחזור לבית אל. למה אתה מתעכב? לך, הבטחת שאתה חוזר לבית אל, להקים שם בית אלוקים. לך חזרה לירושלים, לך! איך אני אלך? אבא אמר לי, אישה מבנות הכנעני, זה מסוכן. הכנעני משתלטים. חמור לקח, שכם בן חמור לקח ותימי הדינה. זה לא נגמר. זה לאורך כל הדרך. לא דבר אחד. ואז גומרים כמאוחר. יהודה, האחים, מתחילה ממש מריבה נוראית בין האחים. מריבה נוראית. נו, עכשיו כבר בטח כבר לא עוסקים יותר בבנות הכנעני מספיק, נכון? די, גמרנו. אתה תודה שלפחות החצי השני של ספר בראשית כבר עוסק בדברים אחרים. נדמה לכם, כל מה שכתוב זה תפאורה לסוגיה הזאת. יוסף הולך אל האחים לשכם. מנסה לקחת, נכון? לשכנע, הם שולחים אותו למצרים. נכון? שולחים אותו למצרים, ומה קורה שם? הם שולחים אותו למצרים, ואז... הפסוקים כבר לא נכנסו פה. הם שולחים אותו למצרים, סימן שכבר מאוחר, אני גומר במהירות. הם שולחים אותו למצרים, יוסף מגיע למצרים, ולפני שהוא מגיע למצרים, פתאום כתוב כך. והמדנים מכרו אותו למצרים, אל פוטיפר, שריף פרעה, שרת הבכים. ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מעת אחיו, ויית עד איש אדולמי ושמו חירה. ואז יהודה מתחתן עם מי? בת איש כנעני ושמו שועה. וימות ער, וימות עונן, שלה לא ניתן לאישה, אומר הרמב"ן, זה לא ילך דרך בת איש כנעני. והקדוש ברוך הוא מגלגל את הכל שזה יהיה דרך תמר. עכשיו אתם מבינים למה תמר אומרים חז"ל שהיא בת שם? זה לא יכול להיות דרך בת ישמעאל. משם לא יגיע משיח צדקנו. נגמרת פרשת פרק למתחת שאף אחד לא מבין מה היא עושה שם באמצע, זה הרי תקוע בשיא המתח, כמו תמיד. והמדנים מכרו אותו למצרים, לפוטיפר סריס פרעה, שר הטבחים. נו, למה אתה מחכה עכשיו לשמוע מה קרה, איפה? של פוטיפר סריס פרעה. ואז מתחיל הפרק הבא, הפרק למתת, ותמיד לא הבנו מה עושה הפרק הזה באמצע. והפרק הבא מתחיל בפסוק שהוא תקציר הפרקים הקודמים. פסוק א' בפרק למתת, ויוסף הורד מצרים, אבל יקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים, שקוייך, אני זוכר את זה. ומה הסיפור הראשון? נו, אשת פוטיפר. זוכרים את המצרים? יש דיון. יהודה ויוסף הולכים להמשיך את ספר בראשית. קודם כל נבחן האישה. זה לא יעבוד בלי מבחן האישה. מצליח לגמרי, מצליח חלק. קודם כל מבחן האישה. רוצים לראות שיוסף מצליח? אחרי שהוא מנצח את הסוגיה, מה עושה הדבר הראשון פרעו? פתאום פרעו מבין עניין. ויתן לו את אסנת בת פוטיפרה, כהן און לא לאישה. המצרי הזה הבין את העניין. בסוף, 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 כשיעקב כבר נקבר וחוזר למערת המכפלה, בסוף מופיע הפסוק הבא. הסוף ממש. כתוב, ויסעו אותו בניו. הם לוקחים את המיטה. ויסעו אותו בניו. ארצה כנען אל מערת המכפלה. אומר שם רשי במקור 18, ויסעו אותו בניו ולא בני בניו. שכך ציוון, על יישא מיטתי לא איש מצרי, ולא אחד מבניכם שהם מבנות כנען, אלא אתם. אם יש לי חלילה פה איזשהו נכד מבנות כנען, אומר הרמב"ן, למי הוא התכוון? לשאלה, בן יהודה ובת איש כנעני. אמר יעקב, הכל כן. תזכרו את הקוד. תפקידנו לרומם את ארץ כנען לארץ ישראל. ואם לא נרומם את זה, לא עשינו כלום. תפקידנו לשנות את העולם מסתם אישה ובעלה לאישי ואשתי. אישי ואשתי זה הקוד של הפרשה. נבואת הנבואות, נבואתו של הושע, ובזה נעמוד. ריבו בימיכם ריבו, אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, כי היא לא אשתי. היא כנסת ישראל, ואנוכי הקדוש ברוך הוא לא אישה. עד שתבוא נבואת הגאולה, פילי פלאות. אתם זוכרים ששאלנו, הווה את אשתי, הרי הם עוד לא נשואים? מדהים. אשתי והאירוסין ולא הנשואים. זה החלק האלוקי, לא הטכני. מיד תראו. והיה ביום ההוא נאום השם. מהו העתיד? מה הסוף? מה העתיד שמפרק א' בספר בראשית מחכים לו? והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. המעט כחתך את אישי. דיבור האבות נבואה. והסירותי את שמות הבעלים מפיה, ולא יזכרו עוד בשמם. וחרתי להם ברית ביום ההוא, לעם הזה, עם חיית השדה ועם עוף השמיים. זאת הגאולה, נכון? זה גן עדן. זה חזרה לגן עדן. הרמס האדמה וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ וישכבתים לבטח. ואז מה יהיה? אשתי? נו? ואירסתיך לי לעולם. שאלתי פעם, מה זה ואירסתיך לי לעולם? האם הכוונה שהאירוסים נמשכים 3 שנים? מה הכוונה? ואירסתיך לי לעולם. הרי רוצים להגיע לנישואין, אז למה ואירסתיך לי לעולם? שתמיד תישארו בחינת מאורסים. ואירסתיך לי לעולם, לא בפונקציה של בעלי, אלא בעומק של אישי. ואירסתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים והרסתיך לי באמונה, הידעת את השם. בפגישה הראשונה של יעקב עם לבן, יש לו משפט אחד להגיד לו. אתה לא תבין את זה בחיים. הווה את אשתי. נשמע לך קל שבקלים? אצלי, זה אישי ואשתי. זה קוד איש ואשתו. לך יש מגמה אחת לבן, להרוס את זה. צא ולמד מה ביקש. תשכח מזה. הווה את אשתי ואבוה אליה. כי מלאו ימיים. ערב טוב ומבורך.